שלום לכולם, אנחנו היום נעסוק בסוגיה שאולי לא כל כך עוסקים בה, והיא ההבדל בין החקלאות, העיסוק בחקלאות, לבין העיסוק במסחר. עכשיו היום, גם החקלאות היא נהפכה להיות מסחרית, כידוע, לכן אנחנו לא ננסה להוציא בלימוד שלנו היום את ההפרש, הייתי אומר, הטכני בין החקלאות לבין המסחר, אלא להבין עקרונות, מה בעצם מסמל את החקלאות, עבודת החקלאות, מה מסמל המסחר, בעיקר בעידן המודרני, בתקופה שאנחנו חיים בה, וההשלכות כמובן לחיים שלנו כעם, כפרטים וכל מה שזה אומר. כמובן אנחנו לפני ט"ו בשבט, וט"ו בשבט הוא חגה של ארץ ישראל, חגה של עבודת האדמה, הפירות, ראש השנה לאילנות וכו', ולכן אני חושב שכדאי אולי לעסוק בסוגיה הזאת. אז אנחנו בעצם, אם אפשר לומר, נתחיל בהבנת הערך שנקרא מסחר, או המציאות הזאת שנקראת מסחר, מה עניינו של המסחר. תודה רבה. ומכוח זה נגיע לסוגיית החקלאות. אז בואו נתחיל. מתי בעצם, אפשר לומר, התחיל המסחר? אז באופן פשוט, הסחר המקובל בימים הראשונים, בימים הקדמוניים, היה מה שנקרא חליפין. זאת אומרת, למשל, ראובן גידל עגבניות, ושמעון גידל תרנגולות. אז אם ראובן שגידל עגבניות היה חפץ בביצה שהטילה התרנגולת של שמעון, ושמעון היה חפץ בעגבנייה שגידל ראובן, אז הם היו עושים ביניהם סחר חליפין, ואחד היה מקבל את העגבנייה והשני היה מקבל את הביצה. אבל, אומרת הגמרא, כשיעקב אבינו הגיע לשכם, ואז נאמר, ואיחן את פני העיר, אומרת שם הגמרא שיעקב אבינו תיקן שלושה דברים כשהוא הגיע לשכם. דעה ראשונה שנלמד אותה היום, מטבע תיקן להם. זאת אומרת, התיקון שרב תיקן כשהוא הגיע לשכם, היה מטבע עובר לסוחר. זאת אומרת, כדי לפתור, תכף נראה איזושהי בעיה שהופיע בקניין חליפין, לכן ראה יעקב אבינו לפי דעתו של רב, שהוא צריך להתקין מטבע שהוא עובר מאדם לאדם, תכף נבין מה המשמעות שלו. עוד שתי דעות בגמרא, שווקים תיקן להם, מחצאות תיקן להם, היום אנחנו נתמקד רק במטבע. אז אם כן, מה הייתה המשמעות של העברת המציאות, אם אפשר לומר של המסחר, העברת המציאות של הסחורה, ממצב של קניין חליפין למצב של מטבע עובר לסוחר? אומר כאן הרב יסוד גדול, שהוא אני חושב הפתיחה היותר נכונה, בכלל להבין את כל סוגיית המסחר בין בני אדם. גם ברמת בני אדם פרטיים, גם ברמת מדינות ועמים וכו'. אומר הרב, הגברת המוסר הטוב המתאים אל הצדק העליון והגברת כוח החברה הקיבוצית הוא על ידי התמדת היחס שימצא בין אדם לחברו, כלומר, שיהיה כל אחד מרגיש איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם וגם יש לו צרכים שלפי השקפה החיצונה הוא דוחק את גבולו וממעט את צרכיו הוא, באמת, אין זאת אלא השקפה של טעות, שמזה נולדת השנאה והתחרות וצרות העין בין אדם לחברו ובין מדינה לחברתה. נקרא עוד משפט אחד, אבל המבט הפנימי מורה אותנו. זאת דעה, זה הרב קוק, אין היה. אין היה ברכות שבת, אין היה, סליחה, שבת א', לא ברכות, זה טעות, אין היה שבת א'. אבל המבט הפנימי מורה אותנו, שכל מה שיתרבו בני אדם, יותר יוכלו להועיל איש לאחיו על ידי התחלפות הכוחות, שיוכל כל אחד להשתמש ולהנות במה שחברו מוציא אל הפועל. ואז, וכל מה שתהיה ההכרה הזו יותר גלויה ובולטת, יותר יתרחב כוח האהבה ואחוות החברה האנושית, שממן התוצאות לכל הטוב היותר נשגב שראוי להיות שורר בעולם. טוב, בואו נתחיל. הגברת המוסר הטוב המתאים אל הצדק העליון. צדק עליון זה הצדק האלוהי, האמת האלוהי המוחלטת. האמת האלוהית המוחלטת הזאת מופיעה גם במערכה מוסרית מידותית שבין בני אדם, בין אדם לחברו, בין עם לעם וכדומה. אז אם אנחנו רוצים להגביר את הופעת הצדק העליון, שהיא תופיע בין בני אדם על ידי הגברת המוסר, ובפרט לא רק ברמת חיי היחיד, אלא גם ברמת חיי עם, והגברת כוח החברה הקיבוצית, כלומר אנחנו רוצים לחזק או לגלות את הערך היסודי של הקבוצה בין הפרטים בתוך הקבוצה או בין קבוצות קבוצות כקבוצה כוללת, אז הגברת המוסר הטוב, אם אנחנו רוצים להגביר את המוסר הטוב, את המוסר האלוקי, המתאים אל הצדק העליון, אל הצדק האלוקי, ולא רק בחיי היחיד, אלא גם בחיי ציבור, בין יחיד ליחיד עד שהופכים לקבוצה, או בין קבוצות לקבוצות, בין עמים ומדינות, עד שהופכים לאיזה מין, נקרא לזה כפר אנושי אחד, הוא על ידי התמדת היחס שימצא בין אדם לחברו. זאת אומרת, ככל שנגביר את היחס שבין אדם לזולתו או בין עם לעם, כך נוכל בעצם לגלות את הצדק האלוקי היותר עליון ואת המוסר האנושי החברתי היותר נכון. שמה? שיהיה כל אחד מרגיש, שימו לב, הרב לא אומר כאן מבין, שיהיה כל אחד מרגיש, להבין משהו, זה תובנה בשכל, אבל אני עדיין חיצוני לה, אני עדיין אובייקטיבי ביחס אליה. אבל כשאני מרגיש משהו, אני נפח להיות כבר סובייקטיבי. כלומר, להרגיש מהבחינה הזו, זה הרבה יותר מאשר מלהבין. להבין זה אני יודע את, אבל אני עדיין לא נמצא שם, אני עדיין לא חי שם. עדיין הרגשות שלי יכולים להיות במקום אחר, בעולם אחר. לכן כאן הרב כנראה לא לחינם משתמש במילה מרגיש, כי באמת זה לא מספיק רק להבין, אני אומר רגע עוד משפט אחד שעוד לא הזכרנו אותו, לא מספיק רק להבין שאם הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם שונים, אז הוא בעצם פיזר בתוכם כישרונות שונים. אם הוא ברא עמים ומדינות שונים ושונות, אז הוא ברא כישרונות שונים והוא פיזר את הכישרונות בין העמים. ולכן אם הקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות בין בני אדם או בין עמים, הוא כנראה מעוניין שכל אדם או כל עם ימצא ויוצאים מהכוח לפועל את הכישרון שלו, ואז על ידי שכל אדם או כל עם מוצאים מהכוח לפועל את הכישרון שלו, ידע, א', כל כישרון יצא בצורה מקסימלית, וב', נוכל לייצר איזשהו יחס בהחלפת הכישרונות שבין האנשים או בין העמים. ולכן שיהיה כל אחד מרגיש, לא רק מבין, איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם, ולחבר הזה יש כישרונות אחרים, וממילא גם צרכים אחרים, וממילא גם המבט שלו על החיים הוא אחר, ממילא גם יכולים להיווצר התנגשויות וכו'. אז שיהיה כל אחד מרגיש איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם, וגם יש לו, לחברו, צרכים שלפי ההשקפה החיצונה שלי, הוא דוחק את גבולו, נראה לי שחברי דוחק אותי, הוא דוחק את גבולו, הוא ממעט את צרכיו, הוא, באמת אין זאת אלא השקפה של טעות. כלומר, זה לא נכון. לא נכון לומר שכביכול יש איזה מאבק גלוי וסמוי בין בני אדם או בין עמים, כי בעצם במרכאות אנחנו נאבקים על אותה משבצת. זה לא נכון. באמת אין זאת אלא השקפה של טעות, שמזה נולדת השנאה והתחרות וצרות עין בין אדם לחברו ובין מדינה לחברתה. עד לכאן המבט המוטעה, הלא נכון. מה המבט הנכון? מה המבט הפנימי שלא נכנע למציאות החיצונית, שכביכול כל אדם יש לו את האישיות שלו ואת הכישרונות שלו ואת התפקיד שלו וממילא את ההופעה שלו במציאות, ואז היא יכולה להתנגש עם הופעה של חברו. מה המציאות האמיתית? מה המבט האמיתי? אבל המבט הפנימי מורה אותנו שכל מה שהתרבו בני אדם, אם הקדוש ברוך הוא ברא שני בני אדם ופיזר ביניהם כישרונות, זה מראה שהרצון האלוהי זה לגלות את סך הכישרונות האלה דווקא על ידי הפיזור של הכישרונות, שכל אחד מהם יוצא מהכוח לפועל את הכישרון הייחודי שלו, ואז יחליפו ביניהם את הכישרונות, ואז העולם יגיע לשלמותו ולתיקונו. אבל המבט הפנימי מורה אותנו שכל מה שיתרבו בני אדם יותר יוכלו להועיל איש לאחיו, איך? על ידי התחלפות הכוחות. קודם כל הוא פיזר כוחות, פיזר כישרונות אצל כל אחד מאיתנו, וכל אחד מאיתנו אמור להוציא את הכוחות האלה, את הכישרונות האלה מהכוח לפועל בצורה מקסימלית כמה שהוא יכול, ואחרי שכל אחד מאיתנו הוציא מהכוח לפועל את הכישרון הזה בצורה מקסימלית, אז מלא תהיה התחלפות והשלמה והרמוניה בין כלל הכוחות וכלל הכישרונות בין בני אדם. שיוכל כל אחד להשתמש ולהנות, כרגע אפילו הרב מסביר במובן הטכני, במה שחברו מוציא אל הפועל. אם כן, אם אנחנו רוצים להגביר את המוסר הטוב שמתאים אל הצדק העליון, לא רק ברמת היחיד, אלא ברמת הקבוצה ואפילו ברמת העמים עד כדי כלל האנושות, אנחנו צריכים ליצור יחסיות קבועה ומתמידה בין אדם לחברו או בין עם לעם, כדי לגלות את הערך של כל הכישרונות ויצירת ההרמוניה בין כל הכישרונות. ולכן, וכל מה שתהיה הכרה זו, ההכרה שריבוי בני אדם, הוא לא אמור להוליד מלחמות ומאבקים, אלא ריבוי בני אדם אמור להוליד אם אפשר לומר, ביטוי רב של כישרונות והחלפת הכישרונות והרמוניה על ידי ההכללה של כל הכישרונות ביחד, וכל מה שתהיה הכרה הזו יותר גלויה ובולטת, יותר יתרחב כוח האהבה ואחוות החברה האנושית, כך יותר קשר חיובי, מתוקן, בין אדם לחברו ובין עם לעם. כרגע אנחנו תרם נושא שצריך לדייק את זה הרבה יותר, כרגע הדברים ממש לא מדויקים, אבל וכל מה שתהיה הכרה הזו יותר גלויה ובולטת, יותר יתרחב כוח האהבה ואחוות החברה האנושית, שממנה תוצאות לכל הטוב היותר נשגב, שראו להיות צורר בעולם על ידי, אני אומר זה בכותרת חשית, איך ממש שזה לא מדויק, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, והיה שם למלך על כל הארץ, איזה מין הרמוניה כלל אנושית כזאת, וגם כלל אנושית, לא רק ברמה הלאומית, אלא גם ברמה הפרטית של כל אדם ביחס לזולתו. והנה, כדי להגביר את הרושם של הטוב המושפע לבני אדם ישמרהו, כדי שכל אדם יעריך את כישרונו, ויעריך את חברו מפני כישרון זולתו של חברו, וירצה ליצור איתו קשר כדי שכוסך הכישרונות יצאו אל הפועל על ידי התחלפות הכוחות וכו'. והנה, כדי להגביר את הרושם של הטוב המושפע לבני אדם איש מראהו, יש על זה שלושה דרכים. האחד, תיקון המטבע, בזה נעסוק היום. השני, השווקים, תיקון השווקים. והשלישי, תיקון המרחצאות. נעזוב כרגע את השווקים ואת המרחצאות, זה המשך הפסקה פה בעיניה. אבל לענייננו, רב אמר, מטבע תיקן להם. אז מהי הדרך האחת להגביר את הרושם הטוב כדי שהרושם הזה יתקבל בין אדם לחברו? הדרך האחד הוא להרבות את התמדת המצבים שעל ידם יכיר האדם את ייחוסו לחברו. כלומר, כדי ליצור הערכה חיובית בין אדם לזולתו, צריך להרבות את היחס בין אדם לזולתו, במילים אחרות, את ההזדקקות שפלוני מזדקק לאלמוני. כלומר, ככל שאנחנו נרבה את 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 המציאויות המעשיות שא' זקוק לב' וב' זקוק לא', כך יש יותר סיכוי שא' יעריך את ב' וב' יעריך את א'. כי א' יעריך את ב' כי הוא זקוק לב', וב' יעריך את א' כי הוא זקוק לא'. אז ככל שנרבה את המצבים שבהם אחד יהיה זקוק לשני, כך יש אפשרות שנרבה אהבה ביניהם. ואם זה נכון ברמת היחידים, זה ודאי נכון ברמת עמים, אומר הרב. והנה, כל זמן שלא נמצא מציאות המטבע, כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא ברא, סליחה, כל זמן שלא היה מטבע בעולם, מטבע עובר לסוחר, ידע האדם שהוא יכול להיות נהנה בתוצאות פעולותיו של חברו, רק כל זמן שיזדמן שהוא צריך למה שביד חברו, וחברו יהיה צריך למה שבידיו. אבל כל זמן שלא ייפגשו שתי אלה הנקודות, לא ירגיש את הטוב שהוא מקבל מחברו. מתי אדם יכול להעריך את זולתו? על ידי הכלל הידוע שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז כשאני צריך משהו מחברי, זה אמור לעורר אותי להכרת ערכו, גם במחשבתי, גם בליבי, אני אמור להבין את ערכו, להרגיש את ערכו, כמו שדיברנו מקודם. עכשיו, כל זמן שהייתה מציאות של סך החליפין בין בני אדם, אז מתי בעצם היה יכול להיווצר היחס הזה? היחס המסחרי הזה, וגם היחס, ובעיקר היחס הרגשי, הערכתי, השכלי והרגשי בין בני אדם. כשהייתה נפגשת, כשהיה זה מפגש בין שני הנקודות, בין שני האנשים, זאת אומרת, אם נחזור לדוגמה הקודמת, נגיד שרובן אמרנו מגדל עגבניות, ושימון מגדל תרנגולות. רק אם רובן יהיה חפץ בביצה, ושימון יהיה חפץ בעגבנייה, יש סיכוי שהם יעשו סך החליפין, הוא יקבל את העגבנייה, הוא יקבל במקום זה את הביצה, ואז רובן יעריך את שמעון כמשווק ביצים, ושמעון יעריך את רובן כמשווק עגבניות. אבל מה יקרה אם למשל רובן מאוד רוצה ביצה מהתרנגולת של שמעון, אבל שמעון ממש לא רוצה עגבנייה לסלט שלו, הוא אוכל סלט רק של מלפפונים ופלפלים, הוא לא רוצה עגבנייה. נו, אז לא יבצר היחס ביניהם. רובן זקוק לשמעון, אבל שמעון לא זקוק לרובן. היות והסחר הוא סחר חליפין, ברגע שנפגשות שתי הנקודות, שכל אחד חפץ בתוצרת של זולתו, והנמשל לזה, כל אחד חפץ בכישרונות של זולתו, ומתוך זה, מתוך זה הערכה של זולתו, ומתוך זה ההרגשה של זולתו, או אל זולתו, כל זמן שזה סחר חליפין, אז צריך ליצור נקודות מאוד מדויקות, שתהיה איזה דו סטריות כזאת, איזה מפגש בין שני הרצונות. אבל הוא יצוי הרציור שרק אחד מהם חפץ בתוצרת של חברו, והשני לא חפץ. אז לא הייתה מתקיימת ביניהם פעולה מסחרית. אין פעולה מסחרית, אז כבר אי אפשר ליצור יחסי הערכה והרגשה בין אחד לשני. ראה את זה יעקב אבינו, אמר, אנחנו צריכים להתקין מטבע עובר לסוחר. כלומר, גם אם שמעון לא ירצה עגבנייה מרובן, אבל שמעון ירצה לקבל כסף על מכירת הביצים שהוא מוכר לרובן. ואז רובן ישלם לשמעון כסף, ושמעון ייקח את הכסף שהוא קיבל על הביצים שהוא מכר, ויקנה איתם חלב מהפרות של לוי. כלומר, כל הרעיון, זה מדהים לחשוב על זה ככה, כל הרעיון, או הייתי אומר ככה, יסוד הרעיון של המצאת הכסף, המטבע עובר לסוחר, היה בעצם הרצון של יעקב אבינו, ליצור חיבורים אנושיים. ליצור חיבור, אהבה, אחווה, שלום ורעות, הערכה בין בני אדם. זה היה הרעיון המקורי, שבגללו או בזכותו, המציא יעקב אבינו את המטבע. אני קורא את זה שוב. הדרך האחד, ולהרבות על התמדת המצבים, להרבות את התמדת המצבים, שעל ידם יכיר האדם את ייחוסו לחברו. והנה, כל זמן שלא נמצא מציאות המטבע, ידע האדם שהוא יכול להיות נהנה בתוצאות פעולותיו של חברו, רק כל זמן שיזדמן שהוא צריך למה שיש ביד חברו, רובן יצטרך לביצה של שמעון, וחברו יהיה צריך למה שבידיו, ושמעון יצריך את העגבנייה של רובן. אבל כל זמן שלא ייפגשו שתי אלה נקודות, כי רק אחד מהם ירצה את התוצרת של חברו, או אפילו אף אחד לא ירצה אף תוצרת, לא ירגיש את הטוב שהוא מקבל מחברו. ויות ולא ירגיש את הטוב שהוא מקבל מחברו מצד התוצאה, ממילא לא תיווצר כאן, לא ייווצרו כאן יחסים אנושיים תקינים, ואז לא מספיק תהיה אהבה והערכה אחד כלפי חברו. אבל, אומר יעקב אבינו, אם אני אתקן מטבע, עובר לסוחר, אבל בהיות התמצית של הנקודה, כלולה במטבע עוברת לסוחר, הרי בכל עת שיש לו, לכל אחד מהסוחרים, לכל אחד מהמגדלים, מותר מצרכיו, הוא מוכרם במטבע. והמטבע הזה הוא יכול לעשות אותו מה שהוא רוצה, להשתמש בו גם לקנייה של דבר שלישי ורביעי ועשירי ומאה. והוא בטוח שכבר בא לידו כוח, כלומר כוח כלכלי שהוא בעצם ביטוי לקשר האנושי, שסוף כל סוף יביאנו להשיג על ידי עמל חברו את הנצרך לו. אם כן, מתרבה רושם האהבה שהוא יסוד המוסר בריבוי האיכות על ידי המקרים המתמידים. המקרים המתמידים, זה שאנחנו ניצור פוטנציאל לריבוי מקרים שיש בהם אפשרות לעשות עסקים, מסחר, בין בני אדם, על ידי מטבע עובר לסוחר, זה מה שירבה, אמר יעקב אבינו, אהבה בין אדם לחברו, וממילא הכרה שכלית והרגשה בין אדם לחברו, וממילא תרבה אהבה, אחווה, שלום והרעות בעולם, וממילא תיווצר ההרמוניה בין בני אדם, עד התוצאה של ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. נפלא. לפי זה המסחר בין בני אדם הוא דבר חשוב ביותר. כי בעצם המסחר אמור לחבר בינינו. עכשיו לא רק לחבר בין אדם פרטי לזולתו, גם בין עמים. תכף נראה שזה הרבה יותר מסובך. אומר הרב, שמונה קבצים, ותכף נגיע לסוגיית החקלאות. אומר הרב, במסחר יש בעיה. מה הבעיה? כל זמן שהמסחר הוא בין שני המגדלים, זה של נגיד הביצים וזה של העגבניות, למרות שהעגבניות זה כבר חקלאות, אבל נגיד כרגע נעסק בצד המסחרי שלהם, זה עוד ניחא, למרות שנראה שתכף גם בזה יש בעיה חמורה. אבל מה נעשה שהמסחר, ודאי בדורות המאוחרים יותר, הוא הפך להיות מסחר של מתווכים. יש מתווך שמתווך בין הסוחרים. נכון? אני לא קונה את הביצה מהמגדל בלול. אני קונה את הביצה במכולת מהרבה מתווכים שדרכם עברה הביצה עד שהגיעה אליי למקרר. מהלול של רובן עד המקרר שלי, היו הרבה מתווכים בדרך. איך אומרים? שכל אחד גוזר את הקופה שלו. נכון? מהמתווכים הגדולים עד המתווכים הקטנים. יש את הספקים הענקיים, את הרשתות הגדולות, ואחרי זה את המובילים ואת המקולות וכו'. נכון? אומר הרב, שתיים, שמונה קבצים, העבודה היא רצויה יותר מן המסחר. קודם כל, אם המסחר הוא מסחר בין מגדלים, זה א', שתכף נראה שגם באלף הזה יש בעיה לא פשוטה, ביחס אל החקלאות. אבל ודאי במסחר שיש בין הסוחרים, או הייתי אומר בין המגדלים, יש מתווכים, יש משווקים. העבודה היא רצויה יותר מן המסחר. העבודה, שזה שאדם עובד, אני אומר רגע ברמה שטחית, בעמל כפיים, זה הרבה יותר חשוב, זה הרבה יותר מהותי, זה הרבה יותר משמעותי, היא הרבה יותר רצוי מבחינת הרצון האלוהי, מאשר להיות אדם סוחר. העבודה היא רצויה יותר מן המסחר. יש יותר, הייתי אומר, נקיות, יותר אלוהיות, בלגדל משהו, מאשר למכור את המשהו הזה כמתווך. אני מדבר במושגים של היום. למה? העבודה היא רצויה יותר מן המסחר. לא מצד עצמה של העבודה ביחס למסחר, אלא מפני, תרם נשתי נקודות, אלא מפני שהעבודה באה למלא את ההכרח תמיד. אדם, בדי בעולם הקדום יותר, אדם היה עובד, משקיע זמן, משקיע מאמצים, משקיע כוחו, משקיע כישרונות, ביחס למה שהוא צריך, ביחס למה שהוא מוכרח. אני זקוק לחלב, אני מגדל פרה, אני זקוק לביצה, אני מגדל תרנגולת, אני זקוק לסלט, אני מגדל עגבניות ומלפפונים וכדומה. העבודה היא בדרך כלל מה שאדם זקוק לו באמת. מפני שהעבודה באה למלא את ההכרח תמיד. והמסחר, יש שאין בו צורך. המסחר ודאי על ידי מתווכים, יש בו ממד שלא צריך אותו. הנה הרב מסביר. מפני שאפשר להשיג את המבוקש ממקור העבודה בלא מתווכים. כלומר, העבודה זה מה שאתה מגדל, זה מה שיוצא. יופי. אז אם אנחנו צריכים את זה, צריכים את זה, בסדר גמור. המסחר, ודאי המסחר שעובר דרך המתווך, דרך המתווכים, הוא מסחר כזה שהוא לא הכרחי. אני, באופן פוטנציאלי כקונה, יכול לקנות ביצים מהלולן, אני לא צריך לגדול, לקנות את הביצים מהסופר, ומחברת העל של הסופר הזה, וכו'. אז המסחר, יש שאין בו צורך, יש ממד במסחר שאין בו צורך, בוודאי אם הוא עובר דרך מתווך, מפני שאפשר להשיג את המבוקש ממקור העבודה, בלא מתווכים. עכשיו תראו מה אומר אחר, הפוך על הפוך. ונמצא שהמתווך תמיד ירצה להרחיק את היחס, את הקשר שבין המגדל לבין הקונה. למה? כי אם אנחנו, אם יבצר הקשר בין המגדל לבין הקונה, מה יקרה למתווך? לא נצטרך את המתווך. אומר רב סילה, מה קורה פה? יעקב אבינו תיקן מטבע עובר לסוחר, אמצים, אפשר לומר את המסחר, כדי לחבר בין אנשים. בדרך נכנסו מתווכים בתוך המסחר הזה. והמתווכים האלה, במקום לחבר בין אנשים, בין המקור לבין התוצאה, בין המגדל לבין הקונה, יש איזה יצר מסחרי כזה שרוצה להרחיק את הקשר הזה. אז במקום לקרב, נמצא מרחיק, אומר הרב. ונמצא שיש יצר מסחרי כזה, שיבקש להכביד על העולם, להרחיק, סליחה. ונמצא שיש יצר מסחרי כזה, שיבקש להכביד על העולם, להרחיק את בני האדם זה מזה, כדי שימצא או ימצא המתווך הסוחר מקום לתיווכו. אומר הרב, תראו, הפוך על הפוך. ומשום כך, יש יצרה דסינת חינם גנוז במסחר. כלומר, כל הרעיון של המסחר זה לקרב בין אנשים. להרבות את התמדת המצבים כדי לחבר בין אנשים. סליחה. אז תסגרי. אז אני מציע לצאת החוצה עד שנצליח לסגור את זה. אפשר לעשות. ברוך השם. עוד פעם, ונמצא שיש יצר מסחרי כזה, שיבקש להכביד על העולם, להרחיק את בני אדם זה מזה, כדי שימצא מתווך הסוחר מקום לתיווכו, ומשום כך יצרה דסינת חינם גנוז במסחר, ומתוך זה, מתוך שיש בו יצר של הרחקה בין אנשים, שהוא ההפך ממקורו, של קרבה בין אנשים, ומתוך זה עלול הוא להיות קולט. תשאירי את זה בחוץ וזהו, נו. ומתוך זה עלול הוא להיות קולט אל תוכו, עוד סיגים, זה לא ממצרים, זה מיצרים. מיצרים רעים אחרים. זאת אומרת, לא רק שיש יצר של שנאת חינם בתוך המסחר, שמרחיק בין המגדל לבין הקונה, אלא כנראה שהם יכולים להתקבץ שם עוד כמה יצרים רעים, שהם במקום המקור של הסיבה של התקנה וכולי לחבר בין אנשים, זה באמת להרחיק בין אנשים. יוצא לפי זה כרגע, עד לכאן, שבעצם המסחר הוא חיובי. המסחר הוא אמור ליצור יחסי אנוש, על ידי הכרת הצרכים שכל אחד מספק לחברו. מתוך הכרת הצרכים יהיה הערכה והרגשה ביחס לזולת, וממילא יהיה כאן איזו הרמוניה והכללה בין הכישרונות האלוהיים, בין בני אדם. אבל היות והמסחר פנה למתווכים, לכן יש איזושהי בעיה. אבל לכאורה לפי ההבנה הזאת כרגע, אין במסחר עצמו בעיה. אלא במסחר יש בעיה, כי המתווכים, מה שנקרא, נכנסו לשוק, ומנסים להפריד בין האנשים, שזה הפך התקנה של הרצון לחבר בין האנשים. טוב, עד לכאן, שלב א'. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיית החקלאות, שלב ב'. בבקשה. אני מסכים איתך, לכן לא סיימנו את השיעור. השעה עכשיו 5, זה בדיוק אמצע השיעור. בסדר? אתה צודק. כלומר, נכון לכרגע, אני מסכם, נכון לכרגע, המסחר ביסודו הוא חשוב, הוא טוב, הוא רצוי, כי הוא אמור לחבר בין בני אדם. לצערנו הרב, בכל מיני סיבות, נכנסו כל מיני מניעים חיצוניים, והם לא מאפשרים את תופעת הרעיון המקורי שבשבילו הומצא, נקרא לזה המסחר. אבל המסחר כרגע, לפי ההבנה כרגע, המסחר מצד עצמו הוא בסדר, הוא רצוי. טוב, עד לכאן חלק א'. עכשיו אנחנו הולכים להתהפך. בוא נתהפך. מקור 3. אם יישאר זמן, נחזור לחצי השני של מקור 2, שהוא נפלא ממש, זה קשור כבר יותר לדברים פנימיים, יותר עמוקים יותר, אבל בואו רגע נגיע לפסקה מספר 3. המשנה במסכת ביקורים אומרת כך, כיצד מעלין את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנין ברחובה של עיר ולא היו נכנסים לבתים ולמשקים היה הממונה אומר קומו ונעלי ציון אל בית השם אלוהינו. זאת המשנה הפשוטה במסכת ביקורים. אם כן, כמובן, מצוות הביקורים היא המצווה שקשורה לחקלאות. התוצרת החקלאית הראשונה, לפחות חלקה, צריכה להעלות אל הקודש על ידי העלאת הביקורים כידוע. טוב, עכשיו, מה ההבדל העקרוני בין חקלאות לבין מסחר? שימו לב, עכשיו אנחנו נכנסים בעצם הסוגיה שלנו, זה הכותרת של השיעור הזה. מה ההבדל בין חקלאות לבין מסחר? היום אני מסכים שבעולם מודרני, טכנולוגי, אינטרנטי, כמו שאתה אומר בצדק, אז גם החקלאות נהפכה להיות מסחרית. אבל אנחנו עכשיו מדברים על העיקרון. איך הייתה נראית החקלאות פעם? איך היה נראה המסחר פעם? בהתחלה סך החליפין, ואחרי זה מטבע עובר לסוחר, ואחרי זה אפילו די משווקים ומתווכים, אל מול החקלאות. בסדר? זה מה שעכשיו רוצים לברר. אז בואו נראה. בנוהג בין האומות, הוא שאומה שכל עסקה ומחייתה, אינה הקים עבודת אדמה, יש לפעמים אמיר, שעיקר עניינם זה החקלאות, עבודת האדמה. אז בנוהג שבעולם, שאומה שכל עסקה ומחייתה, אינה הקים עבודת אדמה, ולא תשים מגמתה, מטרתה, יעודה, הרצון להישגים, למסחר ולחרוש את המעשה שהוא מורכב עם המסחר. כלומר, כל מה שנקרא בתי החרושת או המפעלים או הייטק של היום, קיצור כל עולם המסחר. אז היה נראה לכאורה, בנוהג בין האומות הוא שאומה שכל עסקה ומחייתה אינה קים עבודת אדמה ולא תשים מגמתה למסחר ולחרוש את המעשה שהוא מורכב עם המסחר, לשום מקום דרישה למעשה ידי האומנים בעלי מלאכה וחרושת ואותם ידי אותם המעשים של האומנים ובעלי המלאכה וכולי, אנחנו נצטרך למכור את התוצרת שלהם בעולם המסחרי. אז בנוהג שבעולם, בנוהג שבעולם, שאומה, ציבור, קבוצה שעוסקת בחקלאות ולא עסוקה במסחר, היא יורדת בהתפתחותה בכישרונות נפשותיה. למה? כי כשאתה עוסק בחקלאות, אתה בעצם עוסק בחקלאות שהיא ההכרח הקיומי שלך. אתה זקוק לחיטה, אתה צריך לחם, אתה זקוק לעגבניה ומלפון, אתה צריך סלט, וכדומה זה הדרך. וכנ"ל פירות, לא רק ירקות כמובן. אבל כשאנחנו עסוקים במסחר, מסחר כל עניינו זה השיווק ממקום למקום, מארץ לארץ, ממקום למקום. כן? זבולון הוא נמצא על חופניות. כן, הוא נמצא בחוף, הוא כל הזמן עם האונייה, הוא כל הזמן הוא... הסוחר נקרא סוחר, כי הוא כל הזמן נע סחור סחור. הוא כל הזמן, הוא נע ממקום למקום, הוא נע מנקודה לנקודה. אין לו מנוחה, אין לו יישוב הדעת, אין לו יישוב הנפש, וכו'. אז בדרכו של, מדרכו של עולם, שעם שעוסק בחקלאות, שהחקלאות היא עבודת האדמה, והאדמה, אם אפשר להוסיף עוד משפט אחד, האדמה היא נכסה דלא ניידה. זה נייח, לעומת המסחר, התוצרת המסחרית, אפשר לשווק אותה, סטנדרים אפשר לשווק, מיקרופונים אפשר לשווק, פלאפונים, מכוניות אפשר לשווק. אדמה, אתה לא יכול לשווק, אתה לא יכול לקחת אדמה. זה לא ניידה, זה לא נייד. אז האדמה, בטבעה ובעבודתה, היא מחברת את האדם למקום. הייתי אומר כך, היא מנתקת אותו מהמציאות החיצונית לו. וגם פעם כך זה היה. אדם היה לו, כן, כן, היה לו בית, הייתה לו איזה, איך נקרא לזה היום? איזה חלקת אדמה. וחלקת האדמה הזאת בעצם היה מגדל את הדברים שהוא זקוק למחייתו, בין אם זה בעולם הצומח או בעולם החי וכדומה, וכך אנשים היו חיים וכך מתפרנסים. זה היה המצב הנורמטיבי, כן, הנורמלי. אז מדרכו של עולם, שאומה שעוסקת בחקלאות, בעבודת האדמה, היא יותר מרוכזת בעצמה, ובפרט שהאדמה עצמה היא כמובן נכסת דלוניידה, ולכן יש את הריכוז העצמי, והיא לא באה במגע עם עמים אחרים, עם מקומות אחרים, עם אנשים אחרים, שזה מה שכן יכול להופיע על ידי המסחר, על ידי הנכסים שהם כן ניידה ונדים מאדם לאדם, על ידי העברתם ממקום למקום וכו'. אז בדרכו של עולם, לכאורה, שאומה שעוסקת בחקלאות, קוראים לזה, פעם קראו זה פלחים, נכון? פלחה. כן, אז בדרך כלל אנשים שעוסקים בחקלאות הם אנשים, תסלחו לי למילה, שהם נראים מאוד פרימיטיביים. הם מאוד שבועים במקום, בזמן, באווירה, באטמוספירה, במנטליות, בצורת החשיבה, בתרבות של אותה קבוצה שבתוכה היא חיה. זהו. היא לא מתחברת לתרבויות אחרות, לדעות אחרות, לרצונות אחרים. יש איזה מין התבדלות, התבודדות, התנתקות משאר המציאות, משאר האדם, משאר האנושות וכו'. כך לכאורה בנוהג שבעולם. אז בנוהג בין האומות הוא שאומה שכל עסקתה ומחייתה, כל עסקה ומחייתה, אינה הקים עבודת האדמה, ולא תשים מגמתה למסחר ולחרוש את המעשה שהוא מורכב עם המסחר. לסום, זה חרוש את המעשה והמסחר, לסום מקום דרישה למעשה ידי האומנים בעלי מלאכה וחרושת. היא יורדת, אז אותה אומה שעוסקת כל עסקה ומחייתה, זה עבודת האדמה, היא יורדת בהתפתחותה בכישרונות נפשותיה. למה? מפני שהיא על פי זה המצב מתבודדת לעצמה. היא עסוקה באדמה, היא עסוקה בחקלאות, היא לא שייכת למגע עם אנשים אחרים, עם מקומות אחרים, תרבויות אחרות, רעיונות אחרים וכו'. ואז בנוהג שבעולם, שאומה כזאת שהיא שייכת אל האדמה, היא חס ושלום, יורדת בהתפתחותה, בכישרונות נפשותיה, וכל זה מפני שהיא על פי זה המצב, מתבודדת לעצמה ואין לה מקום לקלוט רוחות של דעות ומידות חדשות. מיתר האומות, דרך אגב, רואים את זה גם היום, במקומות שחיים אנשים או חיות קבוצות אנשים, מכל מיני עמים בעולם, שהם חיים באיזה כפר, לא רוצה לקרוא לו נידח, אבל נגיד באיזה כפר נידח, מנותק מציוויליזציה, אין תחבורה, אין תקשורת, אין מסחר, זה נראה משהו מאוד, חיים מאוד פרימיטיביים. חסרי תרבות, חסרי מדע, חסרי טכנולוגיה, זה איזה מין, כמו שכאן הרב מתאר את זה, איזה מין קבוצת אנשים שהיא ירודה בהתפתחותה בכישרונות הנפשות שלה. למה? כי היא לא פתוחה לקלוט רוחות ודעות ורעיונות וכולי של עמים אחרים. נו, אז היא לכאורה, אם זה ככה, עם ישראל הוא עם חקלאי. אנחנו עם שאמור להיות עם חקלאי. מצוות תרומות ומעשרות, מצוות ביקורים, זה הנושא פה, וכדומה זה הדרך. מצוות יישוב ארץ ישראל, אחד מהביטויים שלה זה עבודת האדמה. זה כמו שהחתם סופר כידוע כותב במסכת סוכה, שלא יעלה על הדעת, כמו שלא יאמר אדם, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, כך לא יאמר אדם, לא אעבוד את האדמה, לא אסוף דגנים מפני שאני עוסק בתורה. זה פשט הפסוק. והם שמוע תשמעו, נטים את ארצכם בעיתו, וספת דגניך, תרושך ויצריך וכו'. נו, אז לכאורה עם ישראל חס ושלום, הוא יכול לגלות או להתגלות כעם ירוד, כעם שפל, כעם שמתבודד לעצמו, חסר שייכות לדעות אחרות, לרעיונות אחרים. אם נדבר על עולם מדעי וטכנולוגי, חסר שייכות לעולם המודרני. איזה מין עם פרימיטיבי כזה, חס ושלום. איך יכול להיות שהמקצוע המרכזי שלנו, ודאי בארץ ישראל, הוא החקלאות דווקא ולא המסחר? אומר הרב, אמנם עם השם אלה, עם ישראל, אף על פי שתכליתם, תכליתנו, וודאי להיות עם חכם ונבון, כליל המעלות, המידות והדעות היותר תאורות ומושכלות, ודאי שאנחנו צריכים להיות עם שלם, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה שכלית, ודאי בשכל ומידות התורה, וגם מעבר לזה באומן הכולל, מכוח התורה, מכל מקום, חפץ השם הוא, שיהיו דווקא נטועים על אדמתם, נהנים וניזונים מטוב ארצם, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, ולא ישימו כל מעיינם בענייני כלכלה, זולת עבודת אדמתם ויבולה. מדוע? כי אם היינו שמים מעיינינו בענייני כלכלה, שמביא להיות נבזר בעמים שונים, לעשות מסחר וקניין. נו, אז מה הבעיה? נעשה מסחר וקניין, היום זה דרך האינטרנט, לוחצים על כפתור. מקלדת, רק מקישים, מה הבעיה? אומר הרב, והוא מפנה שכבר שם הקדוש ברוך הוא בכוח האומה העיקרה הזאת, בכוח עם ישראל, שתהיה יכולה להשתכלל בעצמה בכל חמדת שכל ורעיון וכל כישרון, ואין לה צורך לקלוט רוחות מן החוץ. כשהקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל, הוא ברא את עם ישראל כעם כזה, שרוב הכישרונות, רוב ככל הכישרונות נמצאים בו בתמצית, בגניזה, כמו שהמדרש אומר, נראה בהמשך, ממנו כהניו, ממנו שריו, ממנו נביאיו וכו'. זאת אומרת, הכישרונות שהקדוש ברוך הוא פיזר אצל העמים, מרוכזים בתמצית, כמו שהרב כותב בכמה מקומות, מרוכזים בתמצית בישראל. ולכן אנחנו פחות זקוקים לקשר עם אומות העולם. אדרבה, אם אנחנו נהיה קשורים לאומות העולם, למשל, די מסחר, לא רק מסחר טכני, מסחר כרעיון, גם היום דרך האינטרנט, אנחנו מושפעים מתרבויות אומות העולם. וזה פועל עלינו לאבד את הזהות הישראלית המיוחדת שלנו. לכן עם רגיל, אם היה עוסק רק בחקלאות, היה באמת פרימיטיבי. הנפשות הפועלות היו נעשות לירודות, ללא רלוונטיות למציאות. אבל להבדיל עם ישראל הוא עם כזה, שהכישרונות האנושיים מרוכזים בו בתמצית, ואנחנו לא זקוקים כל כך לאומות העולם. כמו שהרב מסביר בכמה מקומות, ותכף נקרא איזה מקור לזה. והוא מפני שכבר שם בכוח האומה היקרה הזאת שתהיה יכולה להשתכלל בעצמה בכל חמדת שכל ורעיון וכל כישרון, ואין לה צורך לקלוט רוחות מן החוץ. הרי מה מייצר, אמרנו, למה יעקב אבינו התקין מטבע עובר לסוחר? מה בעצם הייתה הנקודה המרכזית שמפניה, בגללה, יעקב אבינו אמר, אנחנו צריכים ליצור קשר בין הנפשות, בין האנשים. הרצון, לחשוף את סך הכישרונות האלוהיים, ואת הצורך של כל כישרון בהשלמת הכישרון שלו על ידי הכישרונות האחרים. לכן התקין את המסחר, את המטבע עובר לסוחר. אבל עם ישראל הוא מרובה כישרונות, עם ישראל כמעט, לא הייתי אומר כמעט, רוב, כל הכישרונות נמצאים בנו כתמצית. ולכן אנחנו לא כל כך זקוקים לאומות העולם. כל זה כמובן, הכל בגבולות גזרה. אמנם באומות העולם, מה יחזק את היחס בין האנשים, את היחס בין העמים? שם באמת מה שיחזק את היחס זה המסחר. אבל אצלנו מה שמחזק את הקשר זה לא המסחר, זה לא הצד הטכני הכלכלי, זה הרבה יותר עמוק מזה, תכף נראה. אמנם באומות העולם, כוח המסחר יחזק את האגד החברותי, כמו שראינו בהתחלה, מפני המסע ומתן שיש לסוחרים הצריכים זה לזה. לעומת זאת, ועובדי האדמה שכל אחד מתענג על טוב ארצו, אינם נאגדים זה עם זה על ידי דברים כאלה. אצל אומות העולם שאין להם קשר עצמי ביניהם, נתקדם, אין להם קשר אלוהי ביניהם, הם זקוקים ליחסים חיצוניים, טכניים, כמו מסחר וכלכלה, כדי ליצור קשר ביניהם. אבל אצלנו, שהקשר שלנו עם עצמנו הוא הקשר האלוהי, מה שמאגד אותנו כעם זה לא מסחר וכלכלה, זה לא עסקים. מה שמאגד אותנו כעם זה המקור האלוהי שלנו. הנה הרב כותב, בו נקרא. אמנם כך היא עמידה בעם ישראל, שיהיה האגד המקשר את עם השם, אהבה שאינה תלויה בדבר כי עם קשר רוחני, אהבת השם ותורתו. מה שמאגד אותנו זה לא איזה אמצעי חיצוני שהוא בדרך לנובע מאינטרס אישי. אני נקשר אליך, לא אני, כן אני, כן אדם גוי, הוא נקשר לחברו, או עם גוי נקשר לעם אחר, כי הוא זקוק לאיזה תוצרת שהוא מספק. אז הקשר הוא חיצוני, הקשר הוא טכני, זה אהבה שתלויה בדבר. אבל אצלנו הקשר הוא מהותי, הקשר הוא אלוהי, הקשר הוא מוחלט, הקשר הוא טוטלי. בינינו, בוודאי גם בינינו לבין העמים, במשך ההיסטוריה, שזה הופיע בצורה נכונה. לכן, אנחנו לא זקוקים לכל המסחריות הזאת. אני רוצה רגע להגיד את זה בשפה יותר מודרנית של הדור שלנו. אפשר אולי לומר בכותרת, אנחנו לצערנו הרב איבדנו את החקלאות והלכנו למסחר. לא במובן הטכני שעזבנו את האדמה ופנינו אל החנות, אל הסופר, אל הקניון, אל האינטרנט. ברמה העקרונית, ברמה המהותית, אף על פי שגם טכנית זה נכון, אבל ברמה המהותית, עזבנו, לצערנו הרב אנחנו לא מבינים שבעצם הקשר בינינו הוא קשר עצמי. אנחנו פחות זקוקים לקשר עם העמים כי הכישרונות טבועים בתוכנו. אנחנו לא כך זקוקים לקשר הזה עם העמים. העמים יעסקו במסחר. אנחנו נעסוק בחקלאות. עכשיו, עוד פעם, לא להבין מהשיעור הזה. אמרו בשיעור מכון מאיר שלא צריך לעסוק במסחר. לא אמרנו את זה. אמרנו בשיעור שהאופי הישראלי מתגלה דרך הריכוזיות הישראלית, שבא לידי ביטוי כמשל בעבודת האדמה. וזה מה שמאגד אותנו, כי זה עצמי, זה לא תלוי בדבר, זה אלוהי. מה שאין כן אצל אומות העולם שאין קשר אלוהי עצמי ביניהם, הם זקוקים לקשר טכני, שבא לידי ביטוי בכלכלה, בטכנולוגיה, במסחר וכדומה. אולי כדאי לקרוא כאן איזה פסקה אחת, אני מרגיש שחסר פה משהו. ספר אורות. אולי פסקה אחת שהייתה צריכה להיכנס לדף, אבל לא נכנסה, נקרא. אורות ישראל, פרק ח', ספר אורות, עמוד קס"ט, מי שרוצה לכתוב כדאי. אורות, עמוד קס"ט, פרק, בפרקי אורות ישראל, פרק ח', פסקה ו'. אני קורא. עם ישראל הוא עם היחידי, ולתכף נקרא, עם ישראל הוא עם היחידי שמחולק ל-12 שבטים. 12 שבטים, 12 זוויות אנושיות, ישראליות, אלוהיות. אומר הרב, ריבויי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים, אותו ריבוי צביונות אנושיים או צביונים אנושיים שהקב"ה הוא חילק בין עמים, כל עם קיבל איזה אופי מיוחד, איזה כישרון מיוחד, איזה תפקיד מיוחד, אז אותם הצביונים האנושיים שהקב"ה הוא חילק אותם בין העמים, ריבויי הצביונים השונים שמתחלקים בעמים רבים כלולים בישראל ביחד, זה כלול בתוכנו. ריבוי הצביונים שהקדוש ברוך הוא פיזר בעמים, זה, בעם ישראל זה נמצא הכל כלול בתוכנו. מתוך כך, הם, אנחנו, עם ישראל, עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. עכשיו, זה שאנחנו כוללים את ריבוי הצביונים הזה. אותם כישרונות שונים שהקדוש ברוך הוא פיזר בין העמים, ושם אותם באופן כולל אצלנו, יש איזה שתי תוצאות. תוצאה אחת, נקרא זה עם פוטנציאל שלילי, ותוצאה השנייה עם פוטנציאל חיובי. התוצאה הראשונה עם פוטנציאל השלילי, זה שהיות ואנחנו כוללים ריבוי כישרונות, יכולים להופיע מאבקים קשים בין כל הכישרונות, 12 שבטים, 12 צביונים, 12 הופעות חיים, חד ושלום זה פוטנציאל התנגשות. לכן המאבקים הפנימיים בתוך עם ישראל יכולים להיות יותר קשים מאשר באומות העולם. מצד אחד. לכן מתוך כך הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. זה הצד של פוטנציאל החיסרון. עכשיו הצד של פוטנציאל היקרון, היתרון. ומתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד מבלי להתערב בין העמים. מדוע? באין מחסור כל הנטיות והכישרונות השונים. היות ואנחנו כוללים את ריבויי הצבעונים שמפוזרים באומות, הכל כלול בתוכנו, אנחנו לא זקוקים לאומות העולם, כמו שהם זקוקים לנו, או כמו שהם זקוקים לאחרים. מתוך כך אנחנו יכולים להיות עם לבדד מבלי להתערב בין העמים, באין מחסור כל הנטיות והכישרונות השונים. קרחה דקולה בה, ממנו כהניו, ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו וכו'. עכשיו כמה עוד פעם, לקבל את זה בפרופורציות הנכונות, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות מנותקים מהאנושות ומהמדע ומהטכנולוגיה, לא אמרנו את זה. אבל כן, העיקרון. אני חוזר אלינו. חוזר למקור 3, 8 בערך שורות מלמטה. אמנם, באומות העולם, כוח המסחר יחזק את האגד החברותי. מפני שהמסע ומתן שיש לסוחרים הצריכים זה לזה, ועובדי האדמה שכל אחד מתענג על טוב ארצו, אינם נאגדים זה עם זה על ידי דברים כאלה. אמנם אנחנו, הקשר שלנו עם עצמנו, עם האומה, הקשר בין הפרטים בעם ישראל, אמנם כך היא המידה שיהיה האגד המקשר את עם השם, אהבה שאינה תלויה בדבר. כי אם קשר רוחני, אהבת השם ותורתו, ולא קשר כלכלי, מסחרי, אינטרסנטי, מתחלף ומשתנה. שכל הטוב והנשגב היוצא מזה, אינו נבנה קים על ידי כוח העממי שבעם ישראל, אותו קשר רוחני, אותו קשר אלוהי. על כן הביקורים, הם אמורים על החיבה היתרה הנודעת ליסוד עבודת האדמה לאומה הישראלית. הביקורים זה הביטוי לערך החקלאי הישראלי במובן הזה שהקשר שבינינו הוא קשר אלוהי שלא תלוי במסחר משתנה ומתחלף מתוך אינטרסים משתנים. אלא קשר אלוהי מוחלט. ולכן באמת יש הבדל גדול, הייתי אומר, בין התרבות החקלאית, שהיא התרבות הישראלית, לבין התרבות המסחרית, שהיא תרבות של אומות העולם. על כן הביקורים הם אמורים על החיבה יתרה הנודעת ליסוד עבודת האדמה לאומה הישראלית, שתרבותה יגדל דווקא ביותה בתור עם לבדד, ואינה ראויה ללמוד אל דרך הגויים וכוח האחדות של עם ישראל, נשלם על ידי הצד הרוחני שהוא אדיר בה. לכן אנחנו פחות זקוקים לכל המסחריות הזאת. אז בואו רגע נסכם. אז למה במרכאות הומצא המסחר? כדי לחבר בין בני אדם. יפה. רגע, אז למה המסחר בדרך כלל מפריד בין בני אדם? כי יש בתוכו הרבה יצר הרע שבא לידי ביטוי גם בצד המטווחי וגם בצד האינטרסנטי וכל מה שדיברנו מקודם. רגע, אז איך עם ישראל מתחבר אחד לשני? על ידי החקלאות. ומה ההבדל בין החקלאות למסחר? שהחקלאות היא מקשרת בינינו בקשר עצמי, כי הקשר בינינו הוא קשר אלוהי, הוא לא זקוק, אנחנו לא זקוקים לתוצרות, לתוצרת. לא זקוקים לעסקים, לא זקוקים לתוצאות המעשיות, אלא יש קשר עצמי שמחבר בינינו. הייתי אומר את זה בשפה קצת קיצונית. כל חקלאי הוא חי בפינה שלו. רגע, אז מה מקשר בין כל החקלאים? אם נגיד עם ישראל הוא עם של חקלאות, עם חקלאי. אז מה מקשר בין כולנו? אם לא התוצרת, אם לא המסחר, אם לא העסקים. מה שמקשר בינינו זה הקשר הרוחני, המהות הרוחנית. אנחנו לא זקוקים לקשר חיצוני בשביל לגלות את הקשר. אבל אומות העולם שביניהם אין קשר אלוהי, שם הקשר יתגלה דרך הקשר הכלכלי, המסחרי, האינטרסנטי, המשתנה. קצת קשה לדבר על הדברים האלה היום, כשאנחנו רואים שעם ישראל קצת מאבד את התרבות החקלאית הזאת, את ההבנה החקלאית הזאת, שהקשר בינינו הוא הקשר האלוהי ולא איזה קשר אינטרסנטי, שבא לידי ביטוי למשל במסחר. ולכן מצוות הביקורי היא המצווה בעצם שמבטאת את התכונה של האומה הישראלית, שתרבותה יגדל דווקא ביותה, צד שמאל למעלה, בתור עם לבדד, ואינה ראויה ללמוד אל דרך הגויים. וכוח האחדות שבעם ישראל נשלם על ידי הצד הרוחני שהוא אדיר בה. עכשיו בואו נחזור לגמרא. כיצד מעלין את הביקורים? מה סדר הפעולה של הופעת הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד, ולנין ברחובה של עיר, ולא היו נכנסים לבתים. מה זה בא לומר? אומר הרב. על כן כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד. תחת שבאומות העולם היה יסוד אחדותם נבנה על ידי יריד ומסחר. גם היום יש ביטוי כזה, יריד מסחרי, נכון? זה יכול להיות יריד מסחרי לפלאפונים, זה יכול להיות יריד מסחרי לתעשיות נשק ותעשיות תעופה וכו', ללוויינים. כן? אז העולם הוא חי, אם אפשר לומר, מתוך הירידים המסחריים האלה. אז תחת, ההבדל, במקום, תחת שבאומות העולם היה יסוד אחדותם נבנה על ידי יריד ומסחר, נבנה כאן על ידי הדבר המשותף בעבודת השם תאורה. ולנים ברחובה של עיר, למה לא נכנסים לבתים? למה ישנים בחוץ? ולנים ברחובה של עיר, להורות גם כן על חיבתם לחיי הטבע, שנמצאת בעבודת האדמה. הבית הוא ביטוי, הייתי אומר, לפעולה של האדם. האדמה היא ביטוי לטבע, למציאות האלוהית כפי שקדוש ברוך הוא ברא אותה. אז לא לנים בתוך בתים, לנים בעיר כדי להראות את החביבות של היחס שלנו אל הטבע. ולנים ברחובה של עיר, לא לנים בבתי העיר. להורות גם כאן על חיבתם לחיי הטבע שנמצאת בעבודת האדמה. ואינם נכנסים לבתים, למה לא? מה הבית מסמל? הבית מסמל איזשהו סוג של היכנסות פנימה, איזה סוג של ריכוז פנימי שהוא התנתקות מחיי הטבע. ואינם נכנסים לבתים חוץ מההתנתקות מחיי הטבע, גם כן מפני תומת אוהל. בית יכול לתמי תומת אוהל כדו, כל זה כמשלים ונמשלים. שאומנם תומעות רבות גורם את ההתרחקות מחיי הטבע התיאורים. שאנחנו היום חיים בערים וקצת איבדנו את היחס אל האדמה, אל הטבע, אל הנורמליות. זה שם השבוע קצת נחזור אל הטבע. נטייל וניטה בטבע. אבל כשאנחנו חיים בבתים, הבית הוא משכיח מאיתנו את האדמה, משכיח מאיתנו את החיים הטבעיים הבריאים, את הקשר שלנו עם עצמנו במובן האלוהי ולא במובן המדעי טכנולוגי נקרא לו. ואשרי העם שבורר לו חיי תום טבעיים בהינצלו עם זה מירידה של פירי אדם. כלומר, לא חיי תום טבעיים שיוצרים איזה פראיות אנושית, אלא כי אם להיות תרבותי ובעל דעה רמז וזקד מאוד, וזה אי אפשר כי אם בעם השם אלה שהוא קרחה דקולה בה, כמו שקראנו מקודם, ממנו מלכה, ממנו נביאה, ממנו חכמה, פסרה וכו'. שכל יתרונו של עם ישראל יהיה רק שישים לב, לפתח את החמודות הקדושות הגנוזות בכוחו העצמי הגדול, שזה בא לידי ביטוי בטבע הישראלי, ולא, וכי אינו צריך כלל לקרמי זרים. פלא. אם כן, כל העיירות מתכנסות לעיר אחת, ולנים בחובה של עיר, ולא נכנסים לבתים, שעושים מולב. ולמשקים היה הממונה אומר, אחרי שהיו ישנים בלילה ברחוב, כדי להתחבר אל הטבע, אל האדמה, ולא להתאמה, כל זה כמשל בתומות אוהל של הבית, שהוא ההתרחקות מחיי הטבע, בבוקר כשהיו קמים, היה המשקים הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוהינו. אל בית השם אלוהינו. מצד שני בבית יש איזה יתרון, הר הבית, בית המקדש כן נקרא בית. אז מצד אחד לנים בחובה של עיר ולא נכנסים לבתים. מצד שני עולים לבית, איזה בית? בית השם אלוהינו. רגע, אז צריך להיכנס לבית או לא להיכנס לבית? השאלה לאיזה בית, אומר הרב. ולמשקים היה הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל התברך השם אלוהינו. אומר הרב, העמים יקראו לבית השם הר. בית המקדש נקרא כידוע על ידי אברהם אבינו הר. ואברהם קראו הר, שנאמר בהר השם יראה. הר הוא מקום שהוא פתוח לרבים. הוא מקום שרואים אותו כולם וממנו גם אפשר לראות את כולם. היינו, היות ואברהם אבינו אוהב המון גויים, אז הוא מבטא את התכונה המשותפת לאנושות כולה. לכן בית המקדש כהר זה מקום פתוח שהוא פתוח לכולם. היינו מצד המשותף שיש לכל העמים כולן בהורן של ישראל, כהר גבוה המושקף לכל. אבל יעקב אבינו קראו בית. לא קרא לבית המקדש הר, הוא קרא בית. כלומר, אחרי שאנחנו מבינים שיש מגמה לתקן את העולם, לתקן את האנושות, כדי שזה יקרה, צריך להיכנס לתוך הבית הישראלי פנימה, כחלק מהטבע של הביקורים, ולא לאבד את הישראליות הייחודית שלנו. אבל יעקב קראו בית שכבר יצאו מקרבו ההתייחדות של ישראל ברקם המובדל ומתבודד בין האומות. וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב. כי לגבי ישראל צריך להיות ציון בית השם. בפסוק כתוב, קומו ונעלה ציון אל השם אלוהינו. לא כתוב אל בית השם אלוהינו. אז למה מוסיפה הגמרא בית השם אלוהינו? מוסיפה המשנה. אלא כי באמת במגמה זה השם אלוהינו. אבל בדרך זה צריך לעבור דרכנו. דרך המחיצות שלנו, דרך הגבולות שלנו. ולגבי ישראל צריך להיות ציון בית השם. כלומר, הנה הוא מסביר, מוגדרת במחיצות ומשומרת בגבולים, עד שאין צורך לרוח זר לשלוט בנו בפנימיות תרבותנו. כי כל טוב לא יחסר בתורת השם התמימה, להכשירנו לעם רם ונישא. ואם זה לרומם נפשנו גם כן בתכונות יקרות המפתחות כישרונות הנפש, לכל מדע והשכל, כי אנחנו כוללים בתמצית את כל הכוחות. ושליטת רוחות של אומות אחרות בקרב בית יעקב, היא כרקב לבית ישראל. וכבר ידענו מה שנמשך מהרעה מעת שפנו אל ילדי הנוכרים להשפיק בהם פסוקים כידוע בנביא. אמנם אומות העולם, הם יכירו את רוח השם השפוך על ישראל, ויקלטו מרוחם עליהם, על כן לגביהם הנה הוא הר השם, לגביהם זה הר, הר פתוח. אבל מבחינתנו זה בית, כדי לא לאבד את התכונה הריכוזית הישראלית הייחודית שלנו. אבל בהכרת ערך הביקורים, המשבח את יסוד עבודת האדמה, שזאת התכונה הישראלית המיוחדת, כאן צריך להוסיף את המילה בית. קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוהינו. אבל בהכרת ערך הביקורים, המשבח את יסוד עבודת האדמה, המכשיר להתבצרות בפנימיות האומה ונתינת כוח ההתחברות הפנימית, רק מצד השיתופים הרוחניים הנעלים, שזה המקור האלוהי שבתוכנו, היא נקודת ציון. נקודת ציון זה ביטוי בערב, זה התוכן הפנימי של ציון, ששם התגלה עוד השם והדרו. לכן התכלית הנשגבה של אומה שלמה המתאמצת להטביע עליה החיים של קדושת המעשים והמידות והדעות וכל השאר רוחני, הוא צפון בעצמותה הנשגבה. עד שתחת, במקום ההתחברות החומרית של יתר האומות שמתחברות על ידי מסחר, היא מתחברת על ידי קשרים רוחניים קדושים, שבא לידי ביטוי על ידי החקלאות. אז ערב, 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 ט"ו בשבט. בדור שלנו, לפי המהלך הזה, מה אנחנו צריכים לחזק בתוכנו? צריכים לחזק בתוכנו לא רק את היחס הנכון, יצירת היחס הנכון בין עבודת האדמה, ודאי בארץ ישראל, שהיא מצווה רבה, החקלאות, לבין העיסוק במסחר, כל זה באומן הטכני. אלא, שהקשר שבינינו בעם ישראל הוא קשר, כמשל, קשר חקלאי. הוא קשר באומן הזה שמה שמאחד בינינו זה לא איזה קניין טכני או אינטרס אישי שאנחנו זקוקים להחלפת התוצרות, שזה הקשר החיצוני של אומות העולם. אלא מה שמחבר בינינו באמת זה הקשר האלוהי, הממד האלוהי, שהוא לא זקוק לכל מיני אינטרסים כלכליים, מסחריים, כאלה ואחרים. ועבודת האדמה היא בעצם באה לגלות את העבודה האלוהית המופיעה בטבע, על פי הטבע הבריא, הטהור, כפי שהוא, שבאופן טבעי כל חקלאי, הוא בעצם, אפשר לומר, חי את החיים, נקרא להם הכלכליים שלו, ומכוח זה מה שמקשר בינינו, זה באמת הקשר האלוהי העצמי. היום, כמו שאמרנו מקודם, כשהחקלאות נהפכה להיות מאוד מסחרית, אז כבר קשה לזהות את ההבדל בין חקלאות למסחר ברובד הטכני. אבל ברובד המהותי, זה ההבדל, וההבדל הזה הוא ההבדל היסודי בין ישראל לעמים, שנזכה בעזרת השם להיות חקלאים, בין במשל, בין בנמשל. יישר כוח.